הגענו לדף י"ח עמוד ב' בשורה האחרונה, אמר רב ברדה, אמר רבי יצחק, ביקורים ממתי מחייבים עליהם? ממתי ננשים על אכילת הביקורים? ביקורים כמו תרומה, ממתי ננשים אם זר אוכל אותם? מי שירו פני הבית, מי שגנצו לעזרה, כמן, כאיתנה דתניה, רבי אליעזר אומר, ביקורים מקצתן בחוץ, מקצתן בפנים, כלומר, הונחו על פתח העזרה, חלקם בתוך העזרה, חלקם מחוץ עלה, אותם פירות שבחוץ הרי הם כוכו לנחול דבריהם, עוד לא התקדשו כביקורים, ולא שבפנים הרי הם כקדש לכל דבריהם, קדושים לקדושת ביקורים, החלק בפנים כבר הותר לכהן, וזר חייב למיטה, הרי שמתי מתחייבים, נשאו פני הבית, אמר רב ששת ביקורים הנחה מעכבת בהן, קריאה אין מעכבת בהן, כמן, כי הייתה נתניה, בברייתא רבי יוסי אומר, שלושה דבר משום שלושה זקנים, דבר אחד מכל זקן, ואחד מהם קשור לסוגיה שלנו. רבי ישמעאל אומר, יכול להיות לאדם מעשר שני בזמן הזה אחרי החורבן בירושלים ויאכלנו, כפי שהיה דין בזמן שבית דין השי קיים, ודינו, כמו דעת רבי ישמעאל, תרומות ומעשרות, לא, לגבי תרומות ומעשרות לא בטלה קדושת ארץ ישראל בזמן הגלות, לכן מהתורה צריך להפריש תרומות ומעשרות מייבוא לארץ ישראל גם בזמן הזה. לכן הוא שואל גם לגבי קדושת ירושלים, אם לא בטלה בזמן הגלות, אפשר לאכול במעשר שני בזמן הזה. ודינו לכאורה, אפשר להוכיח שאין לעשות כן. בכור טעון נעבת מקום, חיים להביא אותו לירושלים ולא אוכלו שם. מעשר שני טעון נעבת מקום, אז יש ללמוד בדין מה מצינו. מה בכור אינו אלא בפני הבית שבית המקדש קיים ולא בזמן הזה, אף מעשר שני אותו דבר. אינו אלא בפני הבית, אלא יש פרחה. מה לבכור שכן טעון מתן דמים ואמורים לגבי המזבח? יש חומרה לגבי בכור. יש, הוא טעון מתן דמים ואמורים לגבי המזבח, ולכן כשאין מזבח, ואי אפשר להקריב דמו ומוריו, לא ייתכן לאכול אותו, מה שאין כן מעשר שני. שלא טעון מתן דמים ואמורים לגבי המזבח, אלא העלאה לירושלים בלבד. לכן שגם כשאין בית המקדש אפשר לאותו לירושלים, אומרת הגמרא, ביקורים יוכיחו, שאף הם טעונים מעוות מקום, ואינם טעונים, הם, אין להם מתן דמים ומורים וכו'. בכל זאת נחלים, רק בזמן שבית המקדש קיים. אותו דבר גם מעשר שני, יהיה רק שבית המקדש קיים. אבל אפשר להשיב על כך, מה לביקורים שכן טעונים הנחה לפני המזבח? נכון, ביקורים לא טעונים דם ומורים וכו', אבל טעונים הנחה לפני המזבח. כפי שראינו, ביקורים הנחה מעכבת בהם וכו'. לכן כשאין מזבח, אפשר לקיים חובת חובת הנחה, לכן לא ייתכן לאכול אותו, מה שאין כן, מעשר שני. אז זה אומרת גמרא, תלמוד לומר, ואכלת לפני השם אלוקיך, כלומר, אחרי שהתברר שאין ללמוד איסור על אכילת מעשר שני בירושלים אחר החורבן, די מה מצינו, כי ביקורים טעונים הנחה, כמו שאמרנו, לכן תלמוד לומר, ואכלת לפני השם אלוקיך, במקום שיבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, תירושך ויצריך, וחורות בקרך וצונך, מקיש מעשר לבכור, מה בכור אינו אלא בפני הבית, אף מעשר אינו אלא בפני הבית. ופה יש כבר היקש, ואין משיב מן ההיקש. אומרת גמרא, ומי תעליף וחמה לביקורים שכן טעונים קריאה והנחה? אם רבי ישמעאל סובר שקריאה מעכבת לביקורים, אז במקום להקשות מה לביקורים שכן טעונים הנחה, היה צריך להגיד מה לביקורים שכן טעונים קריאה והנחה. הרי שהוכחנו לכאורה שהנחה מעכבת בביקורים, אבל קריאה לא. אבל רבה שיכול לגע, אמר רבה שאיני דיקו ולגע, גם אם תגיד שקריאה לא מעכבת מצווה מלגע, הרי ברור שיש מצווה לכתחיל לקרוא, לכל פרשת ביקורים, ללמה מצווה ולפרוך. לכאורה בשביל דן יכול להקשות מעצם זה שיש מצווה לכתחילה לקרוא. אז צריך להגיד מה לביקורים שכן טעונים הנחה לפני המזבח בדיעבד, וקריאה לפני המזבח לכתחילה להתיר את האכילה שלהם. אז גם אם היה רבי ישמעאל סובר שקריאה לא מעכבת, זה לא, אין בכך טעם מספיק להסביר למה הוא לא מקשה כך מקריאה. אלא מרבה שכיוון דיק ביקורי הגר, אלא הסיבה, כיוון שיש המקרה של גר שמביא ביקורים מסעדה עוד בי למימה שהיה צריך לומר בקראת הפרשה, הגעתי היום לשם אלוקיך, קיבלתי לארץ שנשבע לאבותינו, ולא מצא אמר, וגר לא יכול לומר שנשבע לשם לאבותינו, כי לא נשבע שם לאבותיו, כי גר היה גוי והתגייר וכו'. לכן גר מביא ביקורים באמת לא קורא את הפרשה כלל, לא פסיק אלי, חיוב הקריאה לא קבוע מוחלט בכל הבאת ביקורים, ולכן רבי ישמעאל לא יכול להביא בקושייתו את קריאת פרשת ביקורים, כי לא תמיד מה קוראים פרשת ביקורים. יוצא שאין הוכחה מדבר רבי ישמעאל לדעתו בעניין ביקורים מחייבים בקריאה, אם הקריאה מעכבת או לא, אז אי אפשר להוכיח שהנחה מעכבת וקריאה לא מעכבת. עומד גם להדר דינה, אחרי שראינו בדבר רבי ישמעאל שאין ללמוד מעשר שני מבכור בביקורים, כי כל אחד מהמצד חמור שאין במעשר שני, לכאורה אפשר להדר דינה ותתה במעצד. לכאורה אפשר להגיד, יש פה צד השווה שבשניהם, לא ריזה כי ריזה ולא ריזה כי ריזה, הצד השווה שבהם שטעונים מעוות מקום ואינם נאכלים אלו בפני הבית. אז גם מעשר שני טעון מעוות מקום ולא נאכלים בפני הבית, ככה אפשר ללמוד. אלא עומד גם פה יש פרחה משום דיקה למיפח, מה הצד השווה שבהם? שמה שיש בהם צד מזבח, יש בשני מידה משותפת של מזבח. דם הבכור ואימוריו נקרבים למזבח, והביקורים מונחים לפני המזבח, מכיוון שיש צד אחר ששווה ביניהם, שיש בהם צד מזבח, אז זה לא אותו דבר כמו מעשר שני, אפשר ללמוד מהם למעשר שני. עכשיו למדנו שיסוד ההיקש בין בכל מעשר שני הוא הנחה שקיים איסור מיוחד על אכילת בכור בזמן הזה. ומייקה סבר, שואלת הגמרא, מה סובר בישמעאל, שבגללו זה פשוט שיש איסור אכילת בכור בזמן הזה, ולאכילת מעשר שני הוא מסתפק. איקה סבר קדושה ראשונה, שבה נתקדשה בית המקדש קדושה לשעתה, וגם קדושה לעתיד לבוא לאחר חורבן, בעצם שאלה טוב מעשר שני, האם בגלל שמקום מקדש נשאר בקדושתו בזמן הזה, עדיין נחשבת ירושלים לפני השם לוקחה, ולכן אפשר לאכול שם מעשר שני, או מכיוון שחרב החומה, אז לא נחשבת לפני השם לוקחה. אז יכול גם בכור אותו דבר, אפילו בכור נמי. מה ההבדל? איקה סבר קדושה ראשונה, קדישה לשעתיו, לא קדישה לעתיד לבוא, יצא של קדושה בית המקדש, בית המקדש בטלה בזמן החורבן, ושאלה טוב מעשר שני, האם נחשבת ירושלים לפני השם לוקחה, גם בזמן שאין שם קדושת מקדש, או שמה בלי קדושת בית המקדש, אז ירושלים לא נחשבת לפני השם לוקחה, אז גם בכור אותו דבר, אפילו בכור נמי תבאי, גם בכור אפשר להסתפק בדיוק באותו דבר, באופן שלא זקוק לקדושת בית המקדש, אלא לקדושת ירושלים. ובכור שזרקו את דמה והקריבו את אמוריו, לפני שנחרב המקדש, לא הספיק הכהן לאכול מבשרו עד החורבן, אפשר להסתפק אם מותר לאכול מבשרו בירושלים, אחר החורבן או לא. אז אמר רבינו באמת לעולם כסבר קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא, ואחר כמו שאמרנו בבכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית, וחרב הבית ועדיין בשרו קיים, שלא אכל אותו כהנים, ומקישים בשרו לדמו, ובשמעאל היה פשוט שאף בכור כזה לא נאכל, אנחנו מקישים דין בשר הבכור לדין דמו, כמו שנאמר בדברי השם לאהרון, הכהן אך בכור את דמם תזרוק למזבח וכולי. מה הדמו תלוי במזבח, ואם אין מזבח אין זריקת דם למזבח, אז גם בשרו תלוי במזבח, אם אין מזבח ואין השאר ראויה לזריקת הדם, הבשר אסור באכילה. ומקיש מעשר לבכור, מכיוון שלמדנו שקיים איסור בפני עצמו על אכילת בשר בכור בירושלים בזמן הזה, לומד רבי ישמעאל בדין היקש ודין מעשר שני בדין בכור, כמו שאסור לאכול בכור בירושלים בזמן הזה למרות שאין צורך במקדש, גם אותו דבר גם במעשר שני. עומד מואב וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ולמד בהיקש, כלומר אם אנחנו אומרים בקודשים דבר הלמד בהיקש חוזר ולמד בהיקש, כאן איסור אכילה בבכור עצמו למד בהיקש מהדם, ושוב בבשר בכור חוזר ולמד בהיקש למעשר שני. אלא עומד גם מעשר דגן חולינו, כיוון שבחולין לא קיים הכלל, הרי שאנו עלים בקודשים אומרים את זה, אבל באמת מעשר שני הוא נחשב מעשר דגן, שזה מעשר שני נחשב חולין. בחולין לא קיים הכלל דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ולמד בהיקש, אפשר ללמוד מעשר שני מבשר הבכור בהיקש. עומד מעניך למען דאמר כל זה יפה משום אלה של הגבי הכלל בקודשים דבר הלמד בהיקש אינו חוזר ולמד בהיקש פתר הלמד הזניין, הולכים אחרי הדינה נלמד בקש השני כבו אם מדובר בקודשים. אם הדינה נלמד בקש השני אינו עניין של קודשים, כמו כאן שלומדים דינו של מעשר שני בקש השני, אפשר לחזור וללמוד בקש אף על פי שהקש הראשון היה בדין היה בין שני ענייני קודשים, כלומר בין דם וחול בשרו. למען דם בתר מלמד הולכים, אז נלמד הולכים אחרי המלמד, ואם המלמד הוא דין של קודשים, אז מה יקרה מאמר? המלמד בנידון הוא דם הבכור שהוא קודשים, אלא דם ובשר הוא מתאים אחד המילתאי, דם הבכור ובשרו נחשבים שני חלקים של אותו קורבן, נחשבים דבר אחד, יוצא שהקש ביניהם הוא בעניין אחד, מכיוון שהקש הראשון לא מלמד דין שני, רק מגדיר דין הבכור עצמו, אפשר להקיש בקש שני מבכור לעניין אחר, לעניין אחר, לכן כי הקש השני הוא הלימוד המחודש בעצם הראשון. למדנו במשנה קודשי קודשים חוץ לקלעים, קודשים קלים, מעשר שני חוץ לחומה, תן אחד הזמן, לכאורה כבר למדנו במשנה הראשונה של הפרק, מעשר שני וקדש שלא נפדו, מכיוון שמעשר שני שלא נפדה מצווה דחלו בירושלים, לכן מדובר באוכל מעשר שני חוץ לחומה. אמר רבי יוסי בר חנינא סיפא, סוף המשנה, כלומר משנתנו בדף י"ז, מעשר שני טהור וגברא טהור, מדובר על אדם טהור, מכזה דאכיל חוץ לחומה. שניהם טהורים, אבל אוכל אותם מחוץ לחומה לירושלים. המשנה בעצם מלמד שטהור שאוכל מעשר שני טהור מחוץ לירושלים לוקה. אבל הרישא, כלומר המשנה בדף י"ג, מדובר במעשר שני טמא וגברא טמא, או שאדם נטמא. והמעשר שני טהור, וכאכיל לירושלים, הוא מקשר אוכל בירושלים בלי פתיעה. עומד במנן דמרחי ולא משום טומאה. דתניא רבי שמעון אומר, לא ביארתי ממנו בטמא. כלומר שלא שרפתי מעשר שני באש לצורך בישור, לצורך הדקה, בין שאני טמא והוא טהור, בין שאני טהור והוא טמא. והיכן מוזר האכילה, אין יודע. איפה מוזר אדם בלאו על אכילה בטומאה? אז קודם כל שואלת מה בטומאת הגוף, הרי בהדיא, זה כתוב מפורש בפסוק. נפש שתיגע בו וטמא עד הערב, ולא יוכל מן הקודשים, כי מחס בשרו המים. אלא הכוונה לטומאת עצמו מיניים. איפה התורה מזהירה על טהור שלא יוכל מעשר שני שנטמא? תמוד לומר, במעשר שני לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך וכו'. ולהלן הוא אומר, גבי בכור בעל מום, בשעריך תאכלנה טמא וטהור יחדיו. בשעריך, זה המילה שמקשרת בין שניהם. ותנא דבי רבי ישמעאל, אפילו טמא וטהור אוכלים בקערה אחת ואין חוששים. כך לגבי בכור בעל מום. וכמה רחמנא, התורה אומרת, דווקא שם. היאך טמא, לא תוכל לאכול בשעריך, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, היאך טמא דשאר לגבי טהור האטם. האופן שהתארתי לך שם, לגבי הטהור, אני אכילת בשר בכור בעל מום, בשעריך טמא וטהור יחדיו, זה רק שם. אבל הכה, כאן יהיה מעשה שלי, לא תוכל, לא לאכול. יוצא שהפסוק באמת בעצם לאו גמור לאכילה מעשר שני בטומאה. ומנין דבר פדיעה, מנין אפשר לפדות מעשר שני טמא גם בירושלים? אמר רבי אלעזר, מנין למעשר שני שנטמא שפודים אותו אפילו בירושלים? אף פי שמעשר שני טהור לא נבדה שם, אבל אם טמא הוא כן נבדה. תלמוד לומר, כי לא תוכל לשאתו, ואין שאת לשון אכילה שנאמר, וישא מסעות מאת פניו. יוסף נטל מנות, מנות אוכל מעל שולחנו ושלח אותם לאחיו. מכיוון ששאת משמש ללשון אכילה, אז נאמר לגבי מעשר שני, כי לא תוכל לשאתו, כלומר לאכול מפני טומאתו, נתת בכסף, הרי שמעשר שני, שאפשר לאכול אותו, כי הוא טמא, אפשר לפדות אותו בירושלים. אמר ביבי, אמר רבי יעשי, אמר רבי יעשי, מנין למעשר שני טהור שפודים אותו, אפילו פסיח על חוץ לחומה, אפילו באותו מרחק פסיח על חוץ לחומה של ירושלים, אף על פי שלגבי פדיון כתוב, כי רחק ממך המקום, משמע נפדות אלה כשהוא רחוק מירושלים, אז מנין שמותר אפילו במרחק שפסיח על חוץ לחומה, שנאמר, כי לא תוכל לשאתו, שאת, משמע לשון נסיעה, כפשוטה, כל שיש צורך לשאת את המעשר שני, אפילו פסיעה אחת, כדי להיכנס לעיר, כלומר פסיעה אחת מחוץ לחומה, אפשר לבדות אותו. עומד גם מבעל לכדי רבי אלעזר. היינו לפני כן, אמר רבי אלעזר, מנין למעשר שני שנטמע, שפודים אותו אפילו בירושלים, לכן השתמשו במילה שאתו. אז אי אפשר, מילה שאתו פה לא פנו לדרשה, אלא אם כן, למקרא, לא תוכל לאוכלו בלשון אכילה. וכך נדע שמעשר שני, שאין אפשרות לאוכלו, אי אפשר לבדות אותו בכל מקום. מהי שאתו? למה שאתו? באמת גם דינו של רב אסי. עומד גם ואמא, כולו לאח יהודת, אולי נאמר שהמילה שאתו בא למד רק את דינו של רב אסי, אלא אם כן למקרא לא תוכל לתלו מהי שאתו, שמה מן התרתי את שני הדינים כמו שאמרנו, מעשר שני טמא נפדה גם בירושלים, ומעשר שני טהור נפדה גם מרחק פסיעה אחת מחוץ לחומת ירושלים. יתיב רב חנינא רב חנינא ורב הושעיה וקמי באילו, הפתח לירושלים מהו? מי שאומר פתח ירושלים, מעשר שני בידו, מעשר שני טהור בידו, מה דינו? האם עדיין אפשר לבדות אותו? פשיטה, אם הוא בחוץ מסעו בפנים, אם הוא בחוץ, מחוץ לחומת ירושלים, ואילו הוא נושא את המעשר שני לפניו, ובעצם הוא בדרכו לתוך העיר נכנס המעשר שני כבר, אז כבר קלטו מחיצות, אי אפשר לבדות אותו. אבל כשנושא את המעשר שני מאחוריו, אז הוא בפנים מסעו בחוץ, מה הדין? תנא לא הוסא ודבר רבי שמעון בר יוחאי, הוא זקן אחד שנה את זה, נאמר כי ירחק ממך המקום ממילואך, ממך המלא, אתה וכל הנלווה אליך, מסעו של אדם הוא חלק ממילואו. לכן הפסוק בעצם אומר שכל זמן שחלק ממך לא רחוק מהעיר, בין מסע, בין אם המסע בפנים ואתה בחוץ, בין אתה בפנים מסע אחר בחוץ, הרי ממך המלא אינו רחוק מן העיר, אי אפשר לפדות מעשר שני, אלא חייב אתה לאוכלו בירושלים. בעי רבה בנקי לי בקניה, מה הדין אם אדם נושא את המעשר שני מאחריו בקנה ארוך, והוא נכנס לעיר, בו למעשר שני נשאר בחוץ, מה הדינו? האם מסע שבקצה קנה שנושא מאחריו זה כבר לא נחשב חלק ממילואו ואפשר יהיה לפדות אותו או לא? או שאי אפשר לפדות אותו, כי זה עכשיו כאילו חלק ממך והוא כבר נכנס לירושלים? עומד כמו התיקו. הגענו לסוף י"ט עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.